בוקר טוב.
כן. אני רוצה לדון בפרשייה מאוד מאוד מוכרת. הפרשייה של חטא העגל ומה שבעקבותיו, והמושג של עם כשעורף. הפסוקים שכאן לפנינו במקום מספר אחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף. כלומר, כשרוצים להגדיר מה הבעיה, איפה נקודת התורפה של העם, עם כשעורף. זו הבעיה, עם כשעורף. ומה אם כן המסקנה? ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ואז משה רבנו מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. על פניו, מה אנחנו מצפים? שהוא יתחנן ויאמר, טוב, יש להם בעיות, יש להם חסרונות, יש להם גם יתרונות. אפשר להתבונן רק על החסרונות, כן? כשאנחנו אומרים בסליחות, נהנה אל התלאות ועל החטאות, כן? תלוי מה אתה מדגיש, תלוי מה אתה מתבונן. למה להסתכל דווקא בדיוק כמו שאנחנו חלשים? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם משה, לך עלה מזה, והוא נותן לו את הכיוון לארץ ישראל כמובן, הארץ אשר נשבעתי, ושלחתי לפניך מלאך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא פסוק ג', כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. כי באיזה מובן, בואו כבר נגיד את מה שאנחנו מכירים הרי מרשי, רשי בעניין זה של הבשורה, שהקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם אבינו הולדת יצחק, אז שרה צוחקת שם. ואחרי זה הוא אומר, לא שהיא מתנצלת, היא אומרת, לא צחקתי, כי הרי היא אומרת, לא, כי צחקת. עכשיו רש"י מביא, מה שהגמרא בתענית אומרת, המילה כי, אומר ריש לקיש, מתפרשת בארבע מובנים. אם, כמו כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, או כי תפגע שור בדרך, שמה, אז זה מתקיע במובן הזה של אם. האפשרות השנייה זה שמה, כי תאמר בלבבך, הרבים הגויים האלה ממני. או באפשרות של אלא, מה זה אלא? ואומר לא, כי צחק, הכוונה היא אלא צחק, אל תכחישי, כן צחקת. והביטוי כי, אז זה בדיוק מה שכתוב קודם, לא צחקתי כי ירע, במובן של משום, כן, דעה, כמו שרשי אומר, על פי הגמרא שם. אם כן, כאשר נאמר פה, כי עם כשעורף אתה, זה במובן של שערי, דעה, שערי עם כשעורף אתה, אז אני לא יכול לעבוד בקרבך. למה? בין אכילך בדרך, בגלל שאתה כשעורף, וזוהי תכונה מאוד מאוד בעייתית, ואתם עלולים לחתור שוב ושוב, לכן עלול להיות כאן אסון כבד, ואי אפשר לעלות בקרבך. ואז משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא בהמשך, אני כמובן דילגתי פה הרבה פסוקים, לא היה טעם להכניס את הכל בדף, וגם אנחנו כולנו מכירים את כל התהליך של הבקשה. אומר משה רבנו, ויאמר הנה מצאתי חן בעיניך השם, ילך נאשם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. אתה מציע שידוך, ויש איזה בעיה עם השידוך, אתה לא מנמק את הצעת השידוך שהוא יהיה מוצלח בגלל הבעיה. אבל בסוף אומר, טוב, יש גם בעיה, אבל עם זה נסתדר. זה יכול להיות שאתה אומר את הדבר הכי בעייתי. שהקדוש ברוך הוא כבר הדגיש אותו פעם, פעמיים ושלוש, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, פעם אחת, פעם שנייה אומר לו רק מלאך, לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף עד הבן אחרך בדף. ופעם שלישית הוא אומר, אתם עם כשעורף, רגע אחד אלה בקרבך ותנית לך. שלוש פעמים כבר הסבירו, הקדוש ברוך הוא מסביר שעם כשעורף כאן נמצא בעיה חמורה שלנו, אחרי שלוש פעמים שמסבירים, כל אחד יכול להבין שיש כאן בעיה אמיתית. לבוא עכשיו ולומר, כי עם כשעורף הוא וסלחת עוונותינו וחטאתנו, זה הדבר הכי לא מסתבר בעולם. כי עם כשעורף הוא וסלחת עוונותינו, כי עם כשעורף עוד רגע כמעט הקדוש ברוך הוא היה משמיד אותנו, בגלל שהם כשעורף. אז מה זה כי? במובן של בגלל זה, יכול להיות שהרי עם כשעורף הוא ולכן? בדיוק הפוך. זאת אומרת, השיטה אנחנו צריכים להתמודד, ואנחנו נראה כיצד הפרשנים מתמודדים עם הנימוק הכל כך מפתיע הזה של משה רבנו. ולאחר מכן, הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כנורא, הוא אשר אני עושה עמך. נשים לב שהמושג של בקרבו, אלה בקרבך, לא אלה בקרבך, בקרבנו, לא בקרבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כנורא, הוא אומר לו, אתה נמצא בקרב העם, ובעצם גם אני נמצא בקרב העם. אם לא היה די במה שהתורה מדגישה בפרשת כי תישא, את הבעייתיות של עם כשעורף, כשמשה רבינו חוזר ומספר לפני הכניסה לארץ, חוזר ומספר את עלילות המדבר, ואנחנו ממש בפרשיות האלה, כן, זאת התחלנו את ספר דברים, אחר מכן אנחנו נגיע כבר בפרשת עקב, נגיע לעניין זה של עם כשעורף, שוב. לא בצדקתך, מקור השני לפנינו, ויושר לבבך תבע לרשת את ארצה. אלא מה כן, ברישת הגויים, ומחמת שהשם מקים את הדבר אשר נשבע לאבותיך, נאמר רק בסוגריים, חלק מהנימוק איננו מתקבל, חלק מהנימוק מתקבל, כלומר, אל תאמר בלבבך בצדקתי וברישת הגויים, אלא ברישת הגויים, זה כן, אבל מה איתך? לא בצדקתך, אלא אשר נשבע השם לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב. למה? כי אם אתה רוצה לבוא בצדקתך לרשת את הארץ, אין על מה לבנות. אין על מה לבנות. לפי זה יוצא דבר מאוד מאוד יסודי ועמוק, שמקום להרחיב על זה הרבה, לא במסגרת הזאת, שכאשר אנחנו באים לירושת הארץ, לעולם אין לטעות בהשוואת מצבנו המוסרי למצבו המוסרי של האויב שנגדנו. כי הרבה פעמים, כמו שהתורה אומרת בעצמה פרשת עקב, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה לא כזה צדיק. אם נבנה רק על היתרון המוסרי שלך כלפי האויבים, לא ברור שיש לך סיבה למה לכבוש את הארץ. לא ברור כמה שאתה יותר מוצלח מהם. אבל כן, רישת הגויים, נקודה אחת חשובה, והשבועה לעבוד. זו הנקודה המרכזית יותר. ודאי שמצבנו המוסרי צריך להיות מאוד בראש מעיינינו, אבל אם אתה שואל מה הסיבה לירושת הארץ, לא זה בהכרח. ואז הוא אומר, לא בצדקתך, כי עם כשעורף אתה, עוד פעם, מכל הבעייתיות של עם ישראל במדבר, מכל התכונות הקשות שלהם, עם כשעורף אתה זה הדבר שלוקח את המקום המרכזי ביותר, ורוצים לומר, אל תחשוב שאתה כזה צדיק, עם כשעורף אתה, ואם מסתכלים עליך, אחד כמוך לא נכנס לארץ ישראל. זכור אל תשכח את אשר הקצבת, ממרים היתן עם השם, ובחורב הקצבתם את השם, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. ואז משה רבנו מתאר את כל ההמשך. כלומר, מה הוא בעצם טוען? הוא אומר, בחורב הקצבתם ואתם הייתם כבר על סף כיליון. נכון, בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה לחלות את עם ישראל, זה היה בחטא העגל. אחרי זה היו עוד פעם. ואז כאשר משה רבנו מסכם, אומר למובחן, מהו הלקח, מהו הלקח הנלמד מכל מה שהיה במדבר? ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. זו המסקנה מכל המהלך הגדול הזה. זה אתה קראנו בהפטרת ירמיהו בשבת האחרונה בפרק ב', אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתני, כי פנו אליי עורף ולא פנים. ובית רעתם יאמרו קומה ואושיינו. הנה עוד פעם, גם ירמיהו אומר, מה הבעיה? פנו אליי עורף ולא פנים. זו סיבה מאוד מרכזית לכך שעם ישראל חוטא וסופו של דבר גולה מן הארץ ונחרב בבית. כן, כן.
אפשר גם לשאול?
כן, בטח, ודאי.
קודם כל, להגדרה מה זה בדיוק עם כשעורף? ושאלה שנייה, יש הבדל בין ירמיהו לבין מה שקורה כאן. פה אנחנו נמצאים במצב שבו עם נמצא בהתאבות, עם שסבל מאות שנות עבדות, סבל נוראי, הוא היה הגיע למצב של תשישות מוחלטת, גם מבחינת עבודה זרה, מנפה וכו'. ולכן העניין של עם כשעורף אולי זה משהו שמאוד אופייני לעם שעדיין הוא לא מגובש, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע, עוד אין לו את הנורמות, את עדיין הוא לא מעוגן בעניין של השבועה לאבות, ש-200 שנה הוא לא רואה את השבועה הזאת, להפך.
יש, אתה אומר שיש למעשה נסיבות מקלות.
ולכן, קודם כל צריך להבין מה זה נקרא עם כשאוהב. ובין, האם אפשר לעשות הכללה לעם שלם, כאשר אנחנו רואים בפרשת במדבר פעם אחרי פעם, מדובר במתי מעט, הספסוף, כל מיני כאלה.
זה דבר, טוב, אני רוצה להתייחס לנקודה האחרונה שאלת הגמרא הרי אומרת, שבחטא העגל היו שלושה מעגלים. היו אלה שעשו את העגל ורקדו סביבו, היו אלה שעשו את העגל, היו את אלה שרקדו, והמעגל השלישי, אלה שעמדו והזדהו בלב. ולכן יש שלושה סוגי עונשים על חטא העגל. אבל העם בעצם, זה נכון, סך הכל, שבט לוי עובר בשער השער במחנה, לא אלפים ספורים שנופלים שם בחרבם של בני לוי, ואתה לא מדבר ודאי לא על כל עם ישראל, אבל העם כולו היה שותף, אם לא באופן אקטיבי, לפחות בליבו הוא היה שותף, ולכן נגזרה גזרת כיליון על העם. מה שבמרגלים היה הרבה יותר בולט, כן, שכולם בוכים, ובאמת דור המדבר לא זוכה להיכנס לארץ, אבל העובדה שהם היו במשך שנים רבות עבדים, ועכשיו יצאו לחירות בעשרת המכות ובקריאת ים סוף, הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות כזה, שבוודאי לא יהיו קשי עורף, כלומר לא יהיו כאלה שהם מסרבים כל הזמן לשמוע בכל השם. זוהי תכונה שהייתה כבר צריכה לפחות להתמתן, גם אם הם היו קודם קשי עורף בגלל ההתמודדות הקשה שלהם במצרים. באמת לגבי השאלה, מה זה עם קשי עורף, מה זה הביטוי קשיות עורף, רש"י אומר, שם בפרשת כתיסה, מחזירים קשי עורפם לנגד מוכיחיהם וממענים לשמוע. אתה מסובב את הגב כלפי זה שמוכיח אותך. ואבן עזרא אומר דבר מאוד ככה, מאוד מעשי, מאוד פרקטי. הוא אומר, משל לאדם הולך לדרכו במרוצה, לא ישיב עורף לקורא אליו. קוראים לך, אומר לך מוישה. אתה לא מסתובב בכלל. אתה ממשיך הלאה ללכת. כלומר, אתה לא מוכן אפילו לשמוע על אפשרות אחרת. מילא אם מתחילים איזושהי הידיינות, איזשהו קשר, איזשהו דיבור בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כביכול הוא אומר, אני מנסה לדבר איתכם, אתם רצים הלאה ולא לא מסתובבים בכלל. אז עם כזה שהוא עם קשה עורף, איך אני יכול להמשיך איתו? זו למעשה הייתה בעיה. ולכן, באמת, המסקנה מההתרחשות במדבר, היא צריכה להיות באמת המסקנה הזאת, כמו שמשה רבנו אומר, ומלתם את עורלת לבבכם, ורופכם לא תקשו עוד. לגבי עורלת הלב, לא הדיון שלנו היום, אני כרגע מתמקד בנושא הזה של קשיות העורף. לפתע, יש מדרש שהופך את כל מה שאנחנו חשבנו מכל הפסוקים האלה, שהם כל כך ברורים, חד משמעיים, הופך את זה 180 מעלות. אומר המדרש בשמות רבה, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, מהו עם והנה עם כשעורף הוא, אמר רבי יהודה בן פולויה בשם רבי מאיר, ראויים הם לערף, זה עם כשעורף, לערף, ממש מכה מהעורף להרוג אותה. אמר רבי יקים, שלושה חצופים, חצוף בחיה, כלב, בעוף תרנגול, ובאומות ישראל. מי שמכיר את הגמרא במסכת ביצה, גם שם הגמרא אומרת דברים נלה, כן, שלושה עזים הם, ובאומות עם ישראל הם עזים שבאומות. טוב, שם זה נשמע כבר משהו יותר חיובי. אמר רבי יצחק בר רדיפה בשם רבי ימי, אתה סבור שהוא לגנאי, ואינו אלא לשבחן, או יהודי או צלוב. כן, הוצאה להורג בצלב, בצליבה, הייתה מקובלת אצל הרומאים, הרי לכן אותו האיש נצלב, מיטה משונה חייבים לומר, אכזרים מקצועיים, והקשיות עורף פתאום הופכת להיות משהו לשבח. עכשיו, מה חושב הדרשן הזה? שאנחנו לא קראנו את הפסוקים? שאנחנו לא רואים שבגלל שזה עם כשעורף, הקדוש ברוך כמעט מחלה אותנו? שכאשר משה רבינו בא לסכם את עלילות המדבר, אז הוא אומר, בואו נמקד את העמל הרוחני שלנו בקשיות העורף, לתקן אותה, כי אחרת זה עלול למכשולים. כל הפסוקים האלה לא מוכרים לדרשן, ופתאום הוא הולך בכלל לכיוון הפוך. וכאן למעשה נפתח השיעור. האם הדרשן לא אכפת לו, סליחה על הביטוי, מהפשט? והוא מבחינתו רוצה לדרוש דרשה, אז הפשט כבודו במקום המונח, אני הולך לדרוש דרשה הפוכה לגמרי, 180 מעלות מהפשט. איך עושים דבר כזה?
סליחה, מהו הדרש?
הדרש הוא, אתה סובר שזה לגנאי, ואינו אלא לשבח.
מהו השבח?
השבח או יהודי או צלוב, אנשים עקשנים, לא מוכנים לוותר. ברגע שהגויים מנסים להעביר אותם על דתם, וגזרות שמד של הרומאים היו גזרות שמד הכי קשות מכולם, מה שנקרא דורו של שמד, אחד הדורות שכן דורו של רבי עקיבא, דורו של שמד שהיה באמת הסובל יותר מכולם, עם איסורי תופת, אז אם הם רוצים לאלץ אותך, לא מוכן, קשה עורף, עם קשה עורף. פתאום זה הופך להיות לשבח. איך אתה מסביר את זה?
מה? קידוש השם.
כן.
אם יש להם תכונה, כמו שהרב הסביר, של, הייתי אומר, שומרנות חזקה, חוסר מוכנות להשתנות, אז תלוי מה המצב שלהם. אם המצב שלהם הוא רע, אז הם באמת קשיות עורף היא רע, כי הם לא היו מוכנים להשתנות לטובה, אבל במקרה הפוך, וזה אולי הפסוק שהרב הקשה.
נכון. פיזית או מעשית, אמר, זה בוודאי נכון. אבל איך יכול להיות שהדרשן יגיד, אתה סבור שהוא לגנאי ולא אלא לשבח? אז מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, הפסוקים דיברו על החלק, בואו ניתן כאן את ההגדרה, כשאתה מהיר, בצדק, הפסוקים דיברו על האפשרות הבעייתית, אבל יש אפשרות שהפסוקים לא דיברו עליה, והיא דווקא אפשרות חיובית. יש דבר כזה. ועדיין, אני שואב, האם הדרשן בעצם בא ונותן אלטרנטיבה? הוא אומר, הפסוקים הם כמו שהם, אבל אני אומר, יש גם מציאות אחרת, והמציאות האחרת היא שכשעורף עשוי להיות משהו חיובי, או שמה, זה מה שאני אנסה לבדוק עכשיו יחד איתכם, אפשר לראות את הדבר הזה בפסוקים בעצמם. שמה הדרשן יהיה מסוגל להוכיח לנו מהפסוקים בעצמם, שפתאום כשעורף באותם הפסוקים הכל כך ביקורתיים על עם ישראל, פתאום כשעורף יכול להתהפך להיות משהו טוב. בואו נראה אם זה יעבוד לנו. בהמשך של אותה דרשה, אמר רבי אבין, עד עכשיו קוראים את ישראל בחוץ על הארץ, האומה של קשי עורף. כלומר, הגויים קוראים לעם ישראל אומה של קשי עורף, אנשים מקשנים, קשה להזיז אותם.
מה שדגול,
נשיא
צרפת, עם בטוח בעצם.
כן. אמר רב נחמן, תדע לך שהם קשים, כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן להם את התורה המקטיב בהם, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים וענן כבד, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי להם כל ניסי ולוואי להנה. אני פותח את כל הארסנל של ניסים, כן? ענן כבד, קול שופר, הכל. וזה הולך להיות מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר כביכול, אומר הדרשן, הלוואי שזה יעזור. כביכול לא בטוח, כן, איך נאמר שם, מי תה, והלבבם זה להירא אותי. לא בטוח, הלוואי, זה אנשים עקשנים מאוד, זה קשה איתם. רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, כאשר הוא בא לתאר את המפגש בין משה רבנו לבני ישראל, אומר החבר למלך כוזר, הוא אומר, תשמע, מדובר בחבורה לא פשוטה, חבורה קשוחה מאוד. קשה לשכנע אותם, הם מנסים, וניסו אותי איזה 10 פעמים, כן? לא, זה לא אנשים שאתה יכול למכור אותם באיזה דרשה נלהבת. כן? אחרי כל הניסים עדיין מדובר בחבורה מאוד מאוד דעתנית ומאוד קשוחה. ולכן זה לא פשוט. רש"י, כאשר הוא בא להתמודד עם הבעיה הזו, שמשה, הזכרנו אותה מקודם, שמשה רבינו את אותו עניין שלילי, הוא מזכיר דווקא כשהוא מבקש סליחה ואומר לקדוש ברוך הוא כי ים כשעורפו וסלחת לבנינו חטאתנו, שזה דבר והיפוכו לגמרי לכאורה, אם אני אומר כי בלשון שהרי דעה, אז בגלל שעם כשעורף, בגלל זה אתה תבוא איתנו. רש"י מסביר מה הכוונה כי ים כשעורף, אז הוא אומר ילך מהשם בקרבנו במקור 4 לפניכם, מאחר שאתה נושא אבון באמצע המקור, ואם עם כשעורף הוא ויאמרו בך, ואמרת על זאת פנח אלך בדרך, ולכן לא תבוא בקרבנו, אתה תסלח לאבוננו, ויש כי במקום אם. אז זאת אומרת, כמו שהזכרנו מקודם, יש הרי ארבע אפשרויות להסבר המילה כי, ויש אפשרות להסביר בתור אם, כי יהיה להם דבר בא אליי, אם יהיה להם דבר בא אליי. ובכן, אם, עכשיו יוצא כך, הקדוש ברוך הוא שאומר כי עם כשעורף אתה פנח אלך בדרך, מה זה כי? שערי, שערי אתה עם כשעורף, לכן זה מסוכן שאני אבקר בך, לא כדאי לך, שכינת השם ביניכם, זה כפי שחזל אמרו, להכעיס את המלך בארמונו, זה הדבר הכי קטלני, המלך פה ואתה מרגיז אותו כשהוא נוכח פה, אז זה העונש מיידי. אבל אם הקדוש ברוך הוא מרחיק את שכינתו מבינינו, פנח אלך בדרך, אז לא כדאי שיעלם בקרבך, אשר על כן, אשלח מלאך. אומר לו משה רבנו לא, הוא לא מוכן, ונפליל אני ועמך, ומשה רבנו אפילו מכריז על שביתה, אל תעלנו מזה, נשארים פה, לא מוכנים להמשיך הלאה ללכת, אם אתה לא עולה בקרבנו, אז במה אנחנו שונים מאומות העולם? בכל אומה יש שר, אז אתה נותן שר חשוב, אבל אם אתה לא עולה בקרבנו, במה אנחנו שונים מאשר העמים האחרים, מאשר פני האדמה? ולכן הדבר הזה אומר משה הוא קריטי, אין די בסליחה כשלעצמה, הרי הסליחה כבר הושגה, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו שהוא לא ישמיד אותם, אבל הוא אומר נשלח מלאך, משה מתעקש, הוא אומר מלאך לא, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה יוודא איפה? איך ידע שאנחנו שונים מכל העם אשר על פני האדמה, שכינת השם בקרבנו, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף. ולכן הוא מתעקש שהקדוש ברוך הוא ילך בקרבנו, ואז אותו כי ים כשעורף, אומר משה רבנו, אני אשתמש באותה מילה, כי, אבל במובן האחר, אם. אם עם כשעורף, אז יש פתרונות. הפתרון הוא, כיוון שאתה רחום וחנון, אתה תסלח לאבוננו. יוצאים כן ש... כי בכל זה, אולי נגיד משחק לשוני, משה רבנו, באותה מטבע לשון שהקדוש ברוך הוא אומר, כי עם כשעורף אתה ולכן אי אפשר, משה, כי עם כשעורף, וסלחת לאבוננו. אם עם כשעורף, אז תהיה סליחה. אני מבקש את סליחתך מראש, כי אתה רחום וחנון. יהיו תקלות, אבל נתגבר עליהן. אם כן, זה עניין של אם. וזה מה שאומר רש"י, יש פקיד במקומים, ונחלתנו, תבננו לך לנחלה מיוחדת, זוהי בקשת ונפלינו, שלא תשרה שכינתך על האומות, וכפי שחזל הגדירו שמשה ביקש שתי בקשות, אחת שתשרה שכינה בישראל, ואת שלא תשרה באומות העולם. רבי מרינוס, אחד מהמדקדקים הקדומים, מובא בדברי בן עזרא, שגם הוא מתמודד עם אותה שאלה. מה זה כי עם כשעורף הוא וסלחת עליו בנו חטאתנו? אם זה כמו שאמרנו מקודם במובן של כי בלשון נימוק, אז זה לא יכול להיות. לכן הוא אומר אחרת, וזה מעניין רבי מרינוס מלא אפשרות, שגם מופיע ברמב"ן, יותר מאוחר, שכי יכול להתפרש גם בלשון חמישית. הגמרא הזכירה ארבע אפשרויות, הוא אומר אני אתן אפשרות נוספת. מה זה כי? מלשון אף על פי. על דת רבי מרינוס אומר בן עזרא, אף על פי שם כשעורף הוא, וכן, מה שנאמר בתהילים, רפאה נפשי כי חטאתי לך. אבל מה אפשר? הרי היהודים אומרים תהילים. מה זה רפאה נפשי כי חטאתי לך? בגלל שחטאתי, אתה תרפא אותי? מה, חטא צריך לקבל עליו שכר? הוא אומר לא, מה זה כי? אף על פי שחטאתי, לכן אני מבקש, אף על פי שחטאתי, לכן תסלח לי. ממילא גם אותו דבר פה, אף על פי שעם כשעורף סלחת לאבוננו. אין הבדל מהותי בין ההסבר של רש"י לבין ההסבר של רבי מרינוס. שניהם מסבירים שהמילה כי שונה בפרשנות הנוכחית שלה מהפרשנות הקודמת, איננה מהווה נימוק שהרי, אלא משהו אחר, או אם או אף על פי. זה ההסבר. אומנם, אבן עזרא עצמו לא מקבל את ההסבר הזה, הוא אומר, לפי דעתי רפאיני, כי אני מודה שחטאתי לך. ואותו דבר הוא אומר, אני מודה כי עם כשעורף הוא, ואתה תסלח. אז מה זה קיים כשעורף? כי בכל צריך להוסיף כמה מילים לפני כן. אני מודה קיים כשעורף. אני לא מתווכח, מסלחת לאבוננו. הרב צבי יהודה היה תמיד אומר שמשה רבינו הולך כאן במהלך מאוד בלתי מקובל בחטא העגל. אומר, באופן רגיל, אתה שוחר לך עורך דין, אז הוא רוצה להפות את המצב, להגיד כמה אתה בעצם בן אדם טוב וחיובי מאוד וכן הלאה, ובכלל המעשה זה לא כמו שחושבים, זה לא כל כך חמור, איך אומרת הבדיחה העממית, הוא לא גנב, וחוץ מזה הוא כבר החזיר, וגם כמה זה כבר היה שווה, כן, כל הטיעונים שאתה רק מעלה בדעתך. משה רבינו עושה כאן דבר שהוא נגד כל היגיון של סנגוריה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אנא, חטאם הזה חטאה גדולה. ככה הוא אומר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אנא, חטאם הזה חטאה גדולה. ככה אומרים. מילא, אם היית בא ואומר, תראה, כמו שאמרת מקודם, היו במצרים כך הרבה שנים, למדו מהם עבודה זרה, ארץ תנאה כל כך, לא לדון אותם כל כך לקף חובה, הם כל כך היו שקועים במתת שרי תומה, כן? אז אפשר להבין שלוקח זמן להשתחרר מזה. סך הכל זה אתה יצאנו ממצרים, אנחנו מדברים בחודש השלישי לצאת מישראל למצרים, כן? עוד לא עברו באמת שלושה חודשים, כי הם יצאו באמצע החודש הראשון, עוד לא עברו אפילו שלושה חודשים, תן להם את הזמן. לא, אנה חטאם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זעם, ואתה אם תישא חטאתה ומים לחטאת. משה רבנו הולך כאן במהלך שהוא באמת מדהים באופיו, בסגנונו. החטא אכן הוא חטא גדול, ולמרות שהחטא הוא חטא גדול, הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא כזו שגם חטא כזה כמו חטא העגל, או כמו שאומר, נזכרנו קודם, אומר המלך לחבר בספר הכוזרי, מה נשאר מאותה גדולה אחרי שאתם חטאתם בחטא העגל? וחז"ל לא חסכו במילים על הפסוק בשיר השירים, עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו, עלובה קלה, כן, שמזנה בעת חופתה, כן, מה החופה עצמה? מה? זה דברים מאוד מאוד חריפים, וחז"ל לא חסכו בצבעים עזים במיוחד כדי להגדיר את חומרתו של חטא העגל בעקבות משה רבנו, שמגדיר אותו כחטא חמור ביותר. לא מנסים לטשטש, עד רבה, אם אתה מנסה לטשטש לא יהיה לזה תיקון בכלל, כי אתה תחשוב שנו, מאלה לא נורא. לא נורא. לא. החטא הוא חטא חמור מאוד, ועל החטא הזה צריך לחפר, וצריך, כן, ולושתו איש ידעו עליו, והתאבלו העם. הדברים האלה הם דורשים תיקון יסודי ושורשי. אחרי כל האפשרויות לסנגר, לא כדאי ללכת בדרך הזאת. כדאי דווקא ללכת בדרך שאתה אוחז את השור בקרנב, ואתה אומר, חטאם הזה חטאה גדולה, אף על פי כן אם תישא חטאתה.
יש תפילה שלא כיפור קטן,
כן.
שההבדל בין שהקדוש ברוך הוא לבין מלך. מלך רגיל, אם יקפור, יש לו סיכוי להצליח. זה הקדוש ברוך הוא, להפך, אם יקפור הוא יפסיד. להפך, אתה יוצא ללכת ולהגיד את ה... עכשיו כתוב לי, אם יודע השם יסלח.
כן, כמו שחז"ל אמרו שהיו כמה שהקדוש ברוך הוא הקיש על קנקנם. חלק פחות מוצלחים, אחד הם זה קין, שעוד אוהב אל אחיך. במקום להגיד, אני השם, ולהתחרט, אז הוא אומר, שומר אחי אנוכי, כן.
זה מאוד דומה בסגנון של סנגורים טובים, יודעים להפוך את
האדם למסכן. רגע. עכשיו השאלה אם נוכל להפוך, רבותיי. על זה אני מנסה עכשיו לדבר. האם נוכל להפוך? נחילה רגע. עד עכשיו אני אומר, למרות שאף על פי, אם, נו, אם, אז, בכל זאת. פה אני מתחיל לשמוע קולות של כי אני מודה שעם כשעורף, אני עדיין לא רואה את הכשעורף הזה כמידה חיובית, כמו שאמר הדרשן שהבאנו מקודם, אבל אני אומר, כי עם כשעורף לא מתווכח, זה מה שהזכרתי עכשיו, נכון, ואחרי הכל, כמו שאמרנו, אנא חטאם הזה חטאה גדולה, ואתה אם תישא חטאתם, כי אני מודה שזה חטא, זו הנקודה הקריטית ביותר, כמו שהגמרא אומרת, שאול באחת, ואף על פי כן הוא איבד את המלוכה, ודוד בשתיים, והוא החזיק את המלוכה בכל זאת. מה עושה את ההבדל ביניהם? הגמרא אומרת דברים אחרים קצת, אבל ההבדל בדיוק. שאול, כמה ששמואל, עוד פעם ועוד פעם מנסה, מתאמץ, בסוף, בסוף, הוא לא תולה את השמה, קודם כל אומר לו, חטאתי, אחרי זה אומר העם, בסוף הוא מודה שהוא חטא. דוד המלך מיד כשנתן אומר לו, אתה האיש, אומר חטאתי. וזה עושה את כל ההבדל. כן, עוד...
לא, זה המקרה הקיצוני זה שאתה מבקש מהשופט רחמים על הבן שרצח את אבא שלו.
כן, כי הוא יתום, בדיוק, כן. אז אנחנו, זה סוג של בדיחה. אז האם אנחנו באמת עוברים...
אבל זה אופייני מאוד.
אז זו בדיוק הנקודה. האם אנחנו באמת הולכים על הבדיחה הזאת או שאנחנו עוברים משהו עמוק ורציני, על זה אנחנו מדברים עכשיו. והחזקוני אומר, החזקוני אומר דבר מאוד מעניין, אומר, כי עם כשעורף, הוא בדיוק, הוא דן בנקודה הזו עצמה בצורה יותר מפורטת מאשר רשי. רשי רמז שיש כאן בעיה, החזקוני אומר את זה יותר. מקור השישי לפנינו, כי עם כשעורף הוא, אתה אמרת כי לא ילד יקיר בך כי עם כשעורף אתה? אדרבה, כי על ידיכן שם כשעורף הוא, אני מבקש שתלך אתה בקרבנו. דבר אחר כי, אף על פי, כמו רבי מרינוס. למה אני מבקש? וסלחת על אבוננו, הועיל ואין רשות למלאך לסלוח, כי לכתיב, כי לא יישא לפשעכם, גם כשעורף וחוטא, טוב שתלך אתה, ותסלח ראשון ראשון, ונחלתנו, ונחלתנו את הארץ. כלומר, בדיוק זאת הבעיה. אם, בדיוק, הרי אומר, אני שולח לפניך המלאך, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. אותו זו פרשה אדירה בפני עצמה, מה זה היה המלאך הזה, מתי המלאך הזה נשלח, כי לכאורה זה כבר נאמר בסוף פרשת משפטים, או לפני חטא העגל, שאומר נאמר על שם העתיד, אלה כבר דברים שצריך להתייחס אליהם בתור סוגיה עצמאית. אבל הנקודה פה שאנחנו דנים בה, הוא אומר, אדרבה, יש לנו חולשה, מי יכול להכיל את החולשות שלנו? אף מלאך לא יוכל להכיל את החולשות שלנו כמוך. אתה חנון ורחום. ולכן צריך שדווקא אתה תעלה בקרבנו, בגלל החולשה העצומה שיש לנו, אין רופא אחר, רק אתה הרופא. מרן מפראג, כאשר הוא בא שם להסביר את ההבדל בין בעלי חיים לבין בני אדם, הוא אומר, כן, זה בכלל לא על הנושא שלנו, כן, בעניין אחר, דובר שם... מדובר בשלל שקראנו זה עתה, השלל שמביאים ממדיין. אומר מהר"ל, ההבדל שבין בעלי חיים ובין אדם, כי הבעלי חיים חומריים, ואדם שיש בו נפש נבדלת, אינו חומרי כמו הבעלי חיים. ודבר זה מבואר, וזה אמרו, אתם קרואים אדם, ואין האומות קרואים אדם, האומות אף לגב שם אדם, אבל אומר נפשם לא נבדלת, רק מודבר בחומר, כוונת הדברים היא שהאיכות הרוחנית שלהם היא שונה בעליל מהאיכות הרוחנית של בני ישראל. לא נוכל להיכנס כרגע לסוגיה, הסוגיה מרתקת מאוד. יש סיפור נאה על קבוצת חבדניקים שטסו למטוס, דיברו ביניהם באנגלית, וישב שם איזה גוי פיקח ושואל אותם, תגידו, מה אתם חושבים על הגויים? אז היה שם אחד מהחבר'ה בחור פיקח גמור, הרי אתה כאן נכנס כאן לאיזה מוקש, כן, אחד החרטנו מכל העמים, כולי. אומר אותו הבחור, הגויים הם היצור הנעלה ביותר אשר על פני האדמה. הם יצור נעלה יותר מן הגויים אשר על פני האדמה. פיקח ההוא הבין שמשהו פה לא מסתדר, כי לכאורה עם ישראל תופס את עצמו כבחרתנו. מה אתם חושבים עליכם עצמכם היהודים? הוא אומר, אנחנו הדרגה הנמוכה ביותר של אלוקות שמתגלה על פני האדם. נפש האלוקית, נפש הבהמית, כן, טרמינולוגיה חבדית, נחזור עכשיו לעניין שלנו. ובכן, מהר"ל מדבר, חב"ד מרוצים חזק מאוד בתוך דברי מהר"ל בין היתר, אז הנה לכם מקור איתן לדברים הללו, הנפש מוטבעת בחומר, ואז הוא אומר, המידה שהוא מגנה את ישראל שמעל אב שעורף שעומדים במעשיהם לא יקבלו שינוי, תבין זה. כלומר, מהר"ל הולך בדרכו של הדרשן, שהבאנו בהתחלה ואומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו בתור גנאי, עם כשעורף, הוא אומר, זה מראה שאנחנו אנשים רוחניים. זה מראה שאנחנו אנשים מאוד מאוד איתנים בעמדתנו. לא מהר אפשר להזיז אותנו. מה שהגמרא אומרת, שלושה אזין, הזכרנו אותם מקודם, גמרא בביצה. ישראל אזין שבאומות, ולכן ניתנה תורה לישראל, השם עוז לעמו ייתן. מתאים לנו שתינתן לנו תורה, בגלל שאנחנו עקשנים כאלה. או יהודי או צלום. אבל עצמו מזכיר באותו משפט שזה הרי גנאי לנו. אז איך אתה אומר שהגנאי לנו זה השבח לנו? אותה שאלה שאני שואל על הדרשן, אצל מהר"ל אפילו מתחדדת יותר. אתה אומר באותו מקור שהוא מגנה אותנו, אז אבל זה גנאי. איך אתה מהר"ל אומר שזה שבח? הדבר מוזר לכאורה.
זה
שהוא
תופס
סימולת ישראל.
או, או, או. אז הוא אומר, החומר הוא בעל השתנות, אבל דבר שאינו חומרי לא יקבל שינוי. ועם ישראל באמת, הוא לא מקבל שינוי. באמת, הוא אומר, הגויים, אנחנו משבחים אותם שהם קרובים לתשובה. זה מה שגרם ליונה בן אמיתי לא ללכת לנינווה לקרוא לה לחזור בתשובה, כי הוא לא רצה שתהיה קטגוריה על עם ישראל, כפי שחזל אמרו, כי הגויים קרובי תשובה. ולכן הוא לא רצה ללכת. אני אשאר, ריבון העולמים, אתה כותב משהו שאני כבר בגמרי לא מבין איפה אני חי. אתה אומר זו מילה מגונה, אחרי זה אתה אומר שזה בעצם שבח שלהם, כי הם אלוקיים. ואז באותה נשימה אתה אומר, ולכן לא חוזרים בתשובה. אם לא חוזרים בתשובה, אז מי צריך אותם? אם עם ישראל לא חוזר בתשובה, אז מי צריך אותו? למה להחזיק אותו? הגויים יותר חוזרים בתשובה. נו מצוין, ניקח את הגויים. היצור הנעלה ביותר על פני האדמה. מה רע בזה? כשאנחנו נכנסים לעומק הדברים, יש ביטוי, מופיע בראשונים, הרשעים מלאים חרטות. הרשעים מלאים חרטות, וחזל הרי אמרו שבאמת נינווה בסוף כן נהפכה, באמת נחרבה, והרי הנבואה של נחום האל קושי, מסע נינווה, אל קנו ונוקם השם, ויש שם תיאור לפני זעמו מי יעמוד, כן, וכו'. זאת אומרת, למעשה מדובר על חורבנה של נינווה. מדוע? מכיוון שלאחר שהם חזרו בתשובה, הם חזרו עוד פעם לסורה. הרשעים מלאים חרטות. הרב צבי יהודה מופיע בעול נתיבתי, מסביר את הנושא הזה, מה זה הרשעים מלאים חרטות? על פניו זה דווקא נשמע משהו מאוד נחמד, הם מלאים חרטות, אז טוב מאוד. לא, מלאים חרטות הכוונה היא, הוא עושה ומתחרט, עושה ומתחרט, עושה ומתחרט. כלומר, יש לו חוסר יציבות. ולכן החרטה, הם מלאים חרטות, זו הבעיה. כל פעם לעשות ולהתחרט, אז מה עשינו כאן? ולכן הגויים הם קרובי תשובה, הם מתחרטים מהר, אבל הם מיד חוזרים בחזרה לצד השני. לכן, יונה, אם אתה מסתכל על הטווח המיידי, אז הם יחזרו בתשובה הכי מהר. עם ישראל לא כל כך מהר. אבל באותה המהירות שהם חוזרים בתשובה, הם חוזרים חזרה לסורם. עם ישראל, אחד מהדימויים שלנו זה כזית. חז"ל אמרו, זית, איך אתה מוציא ממנו את השמן? או, זה עבודה קשה. המסיל, אתה חובט אותו, אתה לוחץ אותו, אתה מועך אותו, אתה טוחן אותו, בסוף יוצא מזה שמן. וזוהי הנקודה שבעצם מדברת על מידה של איתנות, וזה מה שהמהר"ל מסביר בעניין זה של נפש אלוקית, משהו בעל תוקף.
כמה, כותב על תחילת ספר נחום,
כן.
שאומר, בגלל שלא חזרו בתשובה, לכן בא ספר נחום כדי לתבוע את השור, שהם עשו כל כאילו חוזרים בתשובה.
ובסוף לא חזרו, כן.
לכן בא ספר נחום, ושם עונשם של השורים.
עונשם של השורים, כן. עכשיו אנחנו לאט לאט מתחילים להבין שהדרשן הזה הוא ניצב על איזשהו בסיס איתן לכל הפחות מבחינת ההגדרה העקרונית, בכמה וכמה מאמרי חז"ל נוספים שתומכים בזה, וגם בדבריו של מהר"ל בפרק, ועדיין אנחנו לא בתוך הפשט. לא בתוך הפשט. ואמרנו, חמש פעמים הנושא של כשעורף מוזכר בצורה כל כך שלילית, המסקנה החד משמעית של משה רבינו, ומלתם את תורת לבבכם ואופכם לא תקשו עוד. איך אתה הופך עליי את פשוטי הפסוקים? בדבריו של הכלי יקר, דברים מאוד מפורסמים, יש עוד פרשנים אחריו שולחים בעקבותיו, על דברי יעקב אבינו לשמעון ולוי. ארור הפעם כי אז וברתם כי קשתה, חלקם ביעקב אפיצם בישראל. אומר יעקב, מקור שמיני לפנינו, אם יישאר דבק בשני שבטים אלו, קניין של העזות פנים וקשיות העורף, מי יוכל לעמוד בפני? וגם הם היו בתכלית הרעה. על כן החלקם ויעקב אפיצם בישראל, רצה לומר, החלק הגדול ממידת העזות פנים ומידת קשי העורף, שיש בטבע שני אחים אלו, החלק ואפיץ בכל ישראל. כשיתפשט בכל ישראל, לא יגיע לכל אחד מישראל כי עם חלק קטן, והינוח שקרא משה לכל ישראל, עם כשעורף. שנאמר כי עם כשעורף הוא, וחז"ל אמרו שלושה עזים הם ישראל באומות, לפי שקיבלו טבע העזות וקשיות עורף משמעון ולוי, כי חילק אותם הכל וכל בניו, אומר הכלי יקר, מה אתה חושב? אנחנו לא המצאנו את זה רק ביציאת מצרים בזמן חטא העגל. להיות כשעורף היינו כבר בהתחלה. ארור הפעם כי אז ואב רתם כי קשת. הוא אומר שהקשת הזה מתקשר לקשיות האורץ, אז הוא מחלק את זה לכולם. ובכן, יש בזה אומר, צד, אומר זה מידה רעה ויש צד לטובה, כמו שמרו חזל, אבי אז כאן אמר, עשו תוצון הבליחה שבשמיים. בעל מפרד, בספרו דרך החיים, על פרקי אבות, ספר עמוק במיוחד, יש אומרים אפילו שזה הספר העמוק ביותר מכל כתבי מהר"ל, שם לב לנקודה מאוד מעניינת. ואז כאן אמר קל כנשר עצרי צבי, כי מבור קרי עשור נוצר אביך שבשמיים, העזות היא המידה הראשונה שמוזכרת. עכשיו, לאחר מכן כתוב, אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן, כן? שכמובן הייתה לכאורה סתירה מיני ובי. אומר מהר"ל נכון, אז כאן אמר, להיות אז כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, זה קריטי. כי אם אתה לא מקבל את מידת העזות, כלומר, מין חוצפה כזאת, אבל חוצפה במובן החיובי של המילה, להתמודד עם כוחות שמנסים למנוע ממך לעבוד את השם, לקיים את מצוות השם, אם אין לך את מידת העזות, אתה תשתף בשטף של הזרם החברתי שאתה חי בקרבו. לא תוכל לעמוד, לא תוכל להתמודד. ולכן אז כאן אומר, זה הדבר הראשון שיהודה בן תימה אומר, לפני כל דבר אחר, מתוך כל המידות שהוא אומר, אז כאן אומר, על כנשר, הציצי, גיבור כערי, כל הדברים חשובים, אבל קודם כל מידת העזות, דבר ראשון. לכאורה, אם אתה הולך עם זה יותר מדי, אז פנים, אם הוא חוצפן, כלפי גדולים ממנו, כלפי חשובים ממנו, כלפי אנשי תורה, כלפי מי שלא טוב להיות חוצפן, זה דבר שלילי. הוא אומר, טוב, צריך באמת לשים גבול למידה הזאת. שואל מהר"ל, למה לא עשה להפך? לא כדאי קודם כל להגיד, תשמע, עזות פנים זה דבר בעיה, אז פנים לגיהנום. אבל לפעמים טוב שתהיה לך עזות להתמודד עם כוחות שמנסים למנוע ממך לקיים את המצוות. למה לא הפך את זה? לא יותר הגיוני להפוך את זה? אומר מהר"ל שם דבר מדהים. אומר, תשמע, אומר, אתה נחשש שכשאתה לומד, הרי לא תמיד אתה לומד את כל הפרק או את כל המאמר. יכול להיות שאתה תלמד את ההתחלה, ואז בדיוק הגיע הזמן ללכת הביתה, לעשות דברים אחרים וכו'. ואז תהיה לך איזושהי התמודדות שאתה לא תעמוד בה, כי אתה תרגיש לא נוח לנקוט מידת הזאת. כן, אתה תהיה בושת פנים, אז אתה תיכנע. ומי שיפריע לך לעבוד את השם, לקיים את המצוות, אז אתה באמת לא תעשה אותם. אומר מהר"ל, קודם כל, אתה צריך לדעת שהווה אז כאן אומר. אם סיימת את השיעור עכשיו ואז כאן אומר והלכת הביתה, אומר, אני יודע שלפחות אם תהיה לך התמודדות, אתה תבין שאתה צריך לעמוד בה ולנקוט מידת הזאת. נכון, שעלול להיות שבדיוק נפלנו על מפגש שלך עם מישהו שהסתיים באופן לא נעים בגלל העזות פנים, אומר מהר"ל, אני מעדיף את הראשון מהשני. מאוד חריף, מאוד מאוד חריף. אומר, קודם כל אנחנו צריכים לתת לאדם את האיתנות, את העמידה, את העוז, את אותה עזות פנים, לא עזות פנים, סליחה, עזות פנים זה כבר דבר שלילי, אז כאן אומר, כי עזות פנים זה אומר שכבר הפך להיות תכונה יותר מדי בולטת, הפנים דווקא צריכות להראות עדינות, אבל הרבה מאוד עוז והרבה תוקף באישיות של האדם. אז אני יודע שהוא יכול להתקדם. אחרת, אין לו איך להתחיל. ולכן, כשהכלי יקר אומר שמחלקים את הכל, שיש צד לטובה, הוא אומר, קשיות עורף זה טוב, שיעמדו בדתם. למעשה, הוא רומז כנראה מזווה לאותו מדרש שקראנו מקודם בהתחלה. לא ישור לבני כל, לשמוע בכל זרים. זה שאמר יעקב, שהפעם כי אז ועברתם. העבר השני להפעם. מי זה עברתם? העבר השני מהאב, הצד השני, זה העורף. זה ודאי מידה רעה, וחדת מה לעשות בין להופכם לטובה. מה אני אעשה איתם? אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כלומר, נחלק את זה בין כולם, אל עושה מעשה יעקב וישראל להפוך את פעולתם לטובה. עכשיו אנחנו מבינים, לפחות מבחינת התוכן, איך יעקב מתמודד עם הבעיה של שמעון ולוי, וזה ממש הולך, כמו שאמרנו, בהמשך ישיר לדברי המדרש, ועדיין אנחנו שואלים איך הדברים מתיישבים עם הפסוקים. ההמשך, כפי שאומר רבי צדוק הכהן, אומר, ישראל נקראים עם כשעורף שהוא הפך התמינות, אבל אצלם הקשות רק בעורף שהוא אחורי האדם ולא בפנים, המורה פנימיות האדם, בפניהם כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. כמו שאמרו באיכה, דם יהפך לדיודאיה. כבר שאנחנו נמצאים בכל זאת בקישת הימים, רק להביא את המדרש הזה קצת יותר, מחילה. המדרש הזה אומר, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה, שהאומות העולם מזלזלים בנו, אז המדרש מתאר ששתי זונות באשקלון התקוטטו אחת עם השנייה. ואחת אמרה לחברתה כל מיני מילים לא יפות. בין היתר היא אמרה שדומה ליהודיה. אחרי זה התפייסו. אז הנפגעת אמרה לפוגעת, על הכל אני סולחת לך. רק לא על זה שאמרת שאני דומה ליהודיה. זה אני לא סולחת. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. כמה אנחנו מזולזלים בעיני האומות שאין גנות בעיניהם יותר גדולה מאשר להגיד שדומים ליהודים. זה פרצוף של יהודים. בזמן חורבן. ולכן, אומר רבי צדוק, הוא אומר בפנים, אדרבה, בושת פנים לגן עדן. זה מה שהזכרנו מקודם. כי מי שאין לו בושת פנים, לא עמדו, ידוע שעמדו אבותיו על הר סיני. בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתה. ומה הפנים משדרות? הפנים משדרות בושת, הפנים משדרות יראה. וזה מה שהגמרא אומרת ביבמות, שלוש מידות יש בישראל, בישנים רחמנים גומלי חסדים. ועכשיו, דומה שלאחר שאנחנו רואים את הפירוק העמוק יותר של המידה המגונה הזו של קשיות עורף, כפי שהסביר לי יקר, כפי שהסביר עכשיו רבי צדוק הכהן מלובלין, כפי שראינו מקודם בדברי מהר"ל בפרק, דומה שאנחנו יכולים יותר להבין לעומקם בדברי הדרשן. מה שעושה משה רבינו, הוא אומר אדרבה. אתה אמרת קודם, כי בלשון דעה, שהרי עם כשעורף הוא, ולכן, מה הבעיה? לכן לא אלה בקרבך. וזה גם מה שמשה רבינו אומר להם בסוף. ממרים הייתם עם השם יום דעתי אתכם, מלתם את רולת לבבכם ורופכם לא תקשו עוד. כל זה בהחלט נכון. עד איפה אני הולך עם זה? האם באמת עד הקצה האחרון, לגמרי לבטל לחלוטין את מילת קשיות העורף? התשובה היא, פעם נוספת שנזכיר את דברי רבי יהודה הלוי, כפי שהוא אומר בהסבר שלו מי זה החסיד, שהחסיד נותן לכל כוח מכוחות הנפש את אפיק הביטוי שלו. גם לכעס, גם לשנאה, גם לנקמה. כל דבר יש לו את האפיק שלו. הנה זה אתה קראנו פרשת השבוע, גואל אדם, יחם לבבו, רודף אחרי הרוצח, לכן יש לו עיר מקלט, ולהימלט מגואל אדם. והתורה אומרת שזה לגיטימי, מחלוקת הנעים, אם נקבע ביד גואל אדם, או רשות ביד גואל אדם, אבל זה בהחלט לגיטימי, שגואל אדם ירוג את הרוצח. לכאורה, תגיד, מידת השנאה, מידת הנקמה, מידה מגונה, רואים שיש מקרים שזה כן נכון, כן?
אפשר משהו להציע, אולי את הפתרון, בכיוון הזה שהרב הולך, אני גם מתבסס קצת על גם מה שכאן נאמר, וגם על מה שהרב נבנצל כותב בספר שלו, פרשות שבוע, בפרשת פנחס. הוא מביא בדיוק את העניין הזה של עמידת הקינה או הזאת, אם היא במידה קטנה, הוא מדמה את זה למלח,
מלח בתוך תבלין, נכון.
ולכן הכיוון שאני מציע, אם זה מידת הזאת אצל בודדים, ניחא, זה מצוין, בגלל שקצת הזאת אצל
הלדה... או, אבל גם מידה לאומית, אז...
אם זה עם, אז זה הבעיה.
גם לאומי, וזה בדיוק החידוש, ישראל עזים של אומות. להיות אז כנמר נאמר לכל אחד ואחד, אחלקם ביעקב כדי שתהיה מידה של הזות בכולם. אם מדובר בעם של נמושות, אין סיכוי, אין סיכוי. כל העולם עובד עבודה זרה, כל העולם עובד בשבת באותם ימים. הגרת מפורסמת של הרומאי ההוא, קראו לו, אריסטיאס מלי, הגרת מפורסמת של אחד מנכבדי רומא, שראו מה קורה ביהודה, כשהם באו לפה והיו פה, הוא עם של בטלנים, עם של בטלנים, יום בשבוע הם לא עובדים, וחוץ מזה יש עוד כל מיני חגים, מה שחזל שם לפי המן הרשע, שי פאי, שבת היום, פסח היום, תראה יהודי, הוא לא עובד, למה הוא לא עובד? יש לו כל מיני תירוצים, פעם זה שבת, פעם זה פסח, פעם חול המועד, המורים הוסיפו איסרו חג, יש כל אחד יש לו איזה תירוצים, למה לא לעבוד? אחרי זה העולם, כמובן, בדילי אדיר, הבין שלעבוד שבעה ימים זה יותר מתאים לבעלי חיים ולא לבני אדם, אז פתאום נהיה שבוע עבודה מקוצר, עוד אפילו פחות. אבל למשך באמת בלי הגזמה, אלפי שנים, אנחנו ראינו קול קורא במדבר. קול קורא במדבר. מה עם עבודה זרה? משל כך הרבה שנים שהיינו צריכים להתמודד. אם אין הזאת, אין איזה סיכוי. כעם, לא רק כיחידה. רק שאם הזאת עוברת את המידה שלה, ונחלך בדרך.
אפילו הפיפונים יכולים...
נכון. עכשיו, מה שנאמר פה אם כן, משה רבנו אומר, וזה עיקר התיקון. תשובה מהאהבה אומרת הגמרא, זדונות מים הופכות לא לשדוגות. זדונות הופכות לזכויות. כשמשה רבנו אומר, הנח הטעם הזה חטא גדולה ויעשו לבולי זהב, אתה אם תישא חטאתם, ואם מים לחי נינה, אתה צריך לשאת את חטאתם. מה הבעיה שהם כשעורף? מצוין. עם כשעורף, החבורה הזאת תעמוד בניסיון. או יהודי או צלוב. כפי שאומר הדרשן. הדרשן רבותיי נוקט כאן את עומק הפשט. כבודם של הראשונים במקומה מונח ואפר על מתחת כפות רגליהם, אבל הדרשן שעוד קדם להם בהרבה, זה מדרש רבה, אומר את עומק הפשט, לא כי עם כשעורף הוא וסלח את הכוונה היא אף על פי כמו רבי מרינוס, או אם כמו שאמר רש"י, או כל מיני אפשרויות אחרות, או כי אני מודה שעם כשעורף, לא, אני מתפאר בזה שהם עם כשעורף. או יהודי או צלוב, עם החבורה הזו אפשר להתקדם מעלה. רק מה? לא להקשות את העורף, כלפי הקדוש ברוך הוא, לא לטעות בכתובת. זה מה שמשה רבינו אומר להם. ומלתם את עולת לבכם ואופכם לא תקשו, עוד אין הכוונה לפי זה כלפי העולם. כלפי העולם, קשיות עורף. לא לשמוע מי שקורא לך לשוב מאחרי השם וללכת איתו, כפי שאמר אבן עזרא, לא מסתכל אחורה בכלל. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא זה כבר אחר. כן, בבקשה.
האם ההצלחה של עם ישראל היום, כפי שגם הגויים מתפעלים, מנה יונקת מהמידה הזאת של עם ישראל?
היה לנו שר אוצר, זכרונו לברכה, יצחק מודעי. הוא היה בזמן שהתחילה העלייה הגדולה ברוסיה בשנת 1990. והרי מסך הברזל נפל, וגם החומה בין שתי הגרמניות גם היא נפלה. גרמניה המערבית קצבה איזה סך של חבר'ה מגרמניה המזרחית שהיא מוכנה לקלוט, כולם רצו להגיע לגרמניה המערבית, ארץ מפותחת, משוכללת, כלכלה חזקה וכו', מזרחית הייתה מאוד נחשבת. אז הם קצבו איזה סכום, נראה לי, של 50 אלף בשנה או משהו כזה. פוגש שר האוצר הגרמני, פוגש את יצחק מודעי באיזשהו כנס. שואל אותו, אני רואה שיש הרבה פליטים יהודים שמגיעים אליכם. כמה אתם מקבלים? אז מודעי, כמו כל יהודים, אבל כמה אתם? 50 אלף בשנה. ואתם? כל מי שיבוא, אין שום בעיה. אתם, אתה נורמלי? אתם עם של כ-6 מיליון בסך הכל באותו הזמן? איך אתם תקלטו? זה בלתי אפשרי. או, בלתי אפשרי, הוא אומר, בזה אנחנו מצוינים. זה בדיוק, זה מידת העזות. וזה באמת דבר שהוא שובר כל דמיון, זה לא הגיוני לחלוטין. כלומר, היו קשיים והיו בעיות וכו', אבל אחרי הכל, לקלוט מסה כזו של אנשים, זה חלק מהעזות, חלק מהקשיחות הזאת. כשעורף, דווקא, עד רבה.
אני קורא לזה אתגר.
נכון, יקרו לזה אתגר גם. אם אני ממשיך הלאה באותו עניין שאנחנו נמצאים בו, אז מה שהזכרנו מקודם, שכי משמש בארבע לשונות, את זה כבר הבאנו, ואני רוצה לקראת סיום להביא דברים של אדמו"ר הזקן, מחב"ד, שנועץ את הרעיון של הקושי הזה, של קשיות עורף הזאת, נועץ את זה כדרכו בעניינים של פנימיות יותר. הוא אומר, ידוע, נודע שיש שלושה פרקים בהשפעת חכן, כן, חוכמה, חסד ונצח, כן, המקובלים סוברים את הספירות לפי קווים, קו הימין זה חוכמה, חסד ונצח. הוא אומר, חוכמה, הפרטים הקבליים הם פחות הנקודה פה, מה שהנקודה בעיקר זה התוכן שהוא בא לומר. הוא אומר, חוכמה שבחסד אהבה היא מצד הדעת, וחסד שבחסד אהבה מצד הטבע. כלומר, לפעמים אתה יודע שה... עומד לפניך, הוא כל כך נזקק למשל, אתה לא מרגיש את זה, אבל אתה יודע, אתה יודע שהוא נזקק מאוד, אתה תעשה איתו הרבה חסדים. לפעמים אתה רואה אדם כזה שאתה מיד מרחם עליו, זה אפילו לא עובר דרך השכל, הלב מיד מתעורר, לעשות איתו חסד. אז זה כבר הדבר השני, זה חסד של אהבה מצד הטבע. אבל נצח שבחסד אינה מצד מידת האהבה, רק כמו דרך עיקשות שנותן שלא כמידתו. אף על פי כן, עלה ונגמר אצלו לעשות חסד, והוא גילוי הבא לבחינת מעשה בלבד. אומר לעתים, לא השכל מראה שצריך לעשות לו חסד, לפי השכל, לפי ההיגיון, אולי הוא לא ראוי לזה. גם האמת, הוא לא גורם לי להתרגשות של רצון לעשות איתו חסד. אבל אני מתעקש לעשות איתו חסד, כי באמת צריך לעשות איתו חסד. השכל לא איתי, הלב לא איתי, ואף על פי כן יש לי איזה רצון חזק להתעקש ולעשות איתו חסד. זה הדבר חריג לגמרי. מאיפה זה מגיע? הוא אומר זה, כדי להיות תמן גילוי הנצח דעה כמידה עליונה מאוד, צריך להיות תחילת תמן מל. הוא מדבר שם על מצוות המילה, כן, פשט הזריע. להיות גילוי בחינת יסוד, אני לא משנה כרגע כל המובנים, הוא אומר נצח, דלגו שורה, בחינה ומדרגה תחתונה, בחינת סוף מעשה, מכל מקום שורשה וממדרגה יותר עליונה כנודע ממה שנאמר, כי כשעורף וסלחת, שבזה תלוי סליחת האבון. זה הדרשן שאמרנו מקודם. עם שעורף, לא רק למרות, לא רק אף על פי, לא רק כאשר יקרה, אז אתה תסלח. מדוע אתה תסלח? בגלל עם כשעורף, שבזאת הוא לסליחת אהרון, לפי שישראל יש להם בחינת מידת כשעורף, כי להיות עיקשות וממה שכך עלה ברצונו, שלא ניתן להשגת בהבנת העם המוסר, הוא אומר, זה למעלה מן הדעת. בסוף זה מתבטא בנצח. הוא אומר, לעשות דווקא דלגול השורה המוגשת הבאה, תגדל ותתפשט ואתה ניצוח אצלו להיות הדבר כרצונו דווקא שיהיה בידי נצח. מה שאין כן מישהו קטן בעיניו לא יתפעל בניצוח כל כך, שיהיה דבר דווקא כרצונו, למיד ירח לבבו. הוא אומר, להיות כשעורף נגד יצרה רוצה להחתיאו נמשך מהגדולה ורוממות הנשמה, להיות עם נצח, כן? נצח ישראל לא ישקר, הוא דבר על זה. עם נצח, זאת אומרת, עם שמנצח, עם שמנצח זה אומר שיש לך החלטה חד משמעית, לא קשורה לי אם אני מבין או לא מבין, לא קשורה לי אם אני מרגיש או לא מרגיש, אלא מה שבא ממקור הרבה יותר עליון, מעצם קיומי, עצם קיומי כיהודי אומר לי שאני מתעקש לעשות את דבר השם בכל תנאי, בכל מחיר. הבנתי או לא, הזדהיתי רגשית או לא, זה בכלל לא משנה, יש לי החלטה חד משמעית, וזה נובע מגדות, זה לא בא מקטנות. יש עקשנות שבאה מתוך קטנות. זו עקשנות השלילית, עליה דיבר משה רבינו. העקשנות השלילית שהובילה אותנו לחטא העגל, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה לא רעיון מוצלח. אדרבה, זה עלול היה להביא לכיליון של עם ישראל. אבל אם אני מנתח את המידה הזאת של קשיות עורף, אני אומר, אם זה בא מצד גדלות של אדם מישראל שאומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה אני עושה בלי קשר לשאלות כאלה ואחרות, זה בא מתוך גדלות, אני לא נמאח מפני כל רוח שרק מסתובבת, בין מצויה ובין שאיננה מצויה, לא נמאח כמו בלכות סוכה, לא נמאח, כן, סוכה כשרה ברוח מצויה אם היא עומדת. אני אומר, עם ישראל גם ברוח שאינה מצויה צריך לעמוד, עוד יותר מסוכה. ולכן משה רבנו אומר, כי עם כשעורף הוא, זה סיבה מצוינת, כמו שאומר אדמור הזקן פה גם, זו סיבה למה וסלחת על אבינו וחטאתנו. וכאן יוצא רבותיי, וכאן מחבר את ההתחלה והסוף, הדרשן שנראה היה לנו בהתחלה כמי שזונח את הפשט ל-180 מעלות, הוא הלך עוד 180 מעלות וסיים את ה-360. הוא חזר דרך הדרשה לעומק הפשט ומסביר כי ים כשעורף, זו הסיבה שבגללה תבוא הסליחה. בוקר טוב. Okay.